טוב, שלום וברכה, ערב טוב. נוריד בכל זאת, לכבוד ראש חודש, מותר. ראש חודש אדר שני, אני רוצה להיכנס כמובן באופן טבעי לראש חודש אדר ולפורים. נזכה באמת לאורה ושמחה וססון ועיקר. אבל אני רוצה להגיע לזה קודם כל דרך תחילתה של הפרשה שלנו. אנחנו מתחילים ספר חדש, של כוח. אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אנחנו מתחילים ספר חדש, חומש ויקרא. ואנחנו בשני השיעורים האחרונים, גם לפני שבוע וגם לפני שבועיים, לא הצלחנו להיפרד מאליהו. נכון? עוד המשכנו ככה, כמו אליהו, מכוח האכילה ההיא, 40 יום ו-40 לילה, אבל המשכנו איתו. וגם הפעם אני רוצה לפתוח באליהו בפסוק אחד, סוג שלא נגענו בו כשדיברנו על אליהו, בפעם הקודמת עסקנו בחרבונה, זה אליהו, ובפעם שלפני כן באליהו עם שתי הסעיפים ואליהו, דיברנו עליו הרבה. אני רוצה לגעת בנקודה אחת, שמן הסתם ניכנס אליה בהמשך, היא סוגיה עצומה. היא מאוד מאוד קשורה לפורים, מאוד קשורה לשמחה, מאוד קשורה למגילת אסתר, למרות שכאילו היא נראה דבר אחר לגמרי. סיום המפגש בין אליהו לבין הקדוש ברוך הוא בהר חורב, הוא בפסוק המפורסם שנמצא במקור שלפני מספר אחד. זוכרים, הוא עומד בהר חורב, והנה רעש ואש ורוח, נכון? ואחר הרעש אש, לא באש השם, זה התחיל לפני כן בפסוק, שאחר האש רוח, לא ברוח השם, ואז בסוף, ואחר הרעש אש, לא באש השם, ואחר האש, קול דממה דקה. אני רוצה להיכנס קצת לעניין השתיקה. השיעור שלנו הוא מאוד מחובר גם לפרשה, גם לספר ויקרא. אם יש הצלחה במגילת אסתר, זה כי יש תיקה. אין אסתר מגדת את מולדתה ואת עמה. הכל חרש. הכל שקט. עוד נדבר על השקט הזה עוד מעט. ואם יש דמות שבעצם המפגש שלנו איתה הוא הכי נוכח, אין דמות נוכחת יותר מאליהו. הוא נמצא כל הזמן, הוא יושב בבית המדרש, הוא יתרץ קושיות ובעיות, הוא מגיע לבריתות שלנו, ואנחנו מחכים לאליהו שיבוא זכור לטוב. אנחנו כל השנה פותחים את הלב כדי שנזכה כשנפתח את הדלת לקבל את אליהו. הוא נוכח, כבר דיברנו על זה, אין עוד דמות שנעלמה, אבל היא נוכחת, חוץ מאליהו שלא מת, אלא עלה בשערה השמיימה. אבל הוא נוכח בשתיקה. זאת אומרת, הוא לא מדבר, הוא שותק. הוא שותק, אבל הנוכחות שלו היא השתיקה. זו שתיקה נוכחת, זו לא שתיקה פסיבית. זו השתיקה שכשהוא יתגלה, אז נבין את כל מה שלא נאמר. אז יתורצו קושיות ואיבעיות. זה דבר מופלא שסיום המפגש שלנו עם אליהו הוא בכל דממה דקה. הזכרנו יותר מפעם את דברי רשי הנפלאים שם. רשי שואל, או קול, או דממה. זה הפך להיות ביטוי שכולנו משתמשים בו, קול דממה. אבל קול ודממה לא הולכים ביחד. רש"י אומר את התשובה הכי יפה בעולם. יש קול הבא מתוך הדממה. העולם שלנו רגיל להרבה הרבה הרבה רעש. לכן הוא כמעט לא זוכר אף קול. אבל יש קולות שבאים מתוך הדממה. מספרים על רבי נחמן שהיה אומר, אני אשתוק עד שכל העולם ישמע. יש קול שלא יכול לבוא מקולות, הוא יכול לבוא רק מתוך דממה. אני חושב שפעם דיברנו על זה. מי שמבין במוזיקה יודע שהקול הכי חזק, הכי גדול, הכי עוצמתי, הוא המרווח שבין הצלילים. הוא השקט. הוא לא החלוקה בין קול כזה לקול כזה, אלא השתיקה. ואגב, את ההפטרה של אליהו, תקנו בפרשת כי תישא. היא הפרשה שבה משה רבינו ויהושע נפגשים, והם דנים איזה קול נשמע במחנה. קול מלחמה במחנה, מתאר יהושע. ומשה אומר לו, לא קול ענות גבורה ולא קול ענות חלושה, קול ענות אנוכי שומע. חז"ל אומרים שם ביטוי מדהים. אמר לו משה, מישהו עתיד להנהיג 60 ריבו בניו של הקדוש ברוך הוא. אינו יודע להבחין בין קול לקול? אתה לא מבין בקולות? אז איך תבין במוזיקה הזאת? איך תנהיג? שם בהפטרה הזאת, אליהו מחדש את קול הדממה הדקה. הדממה הזאת שהיא קול הבא מתוך הדממה, אנחנו נחזור אליה בהמשך. אני ברשותכם רוצה להגיע אליה משלוש נקודות. הראשונה, תחילתה של הפרשה, תחילתו של הספר, לא עוסק בדממה, אבל עוסק במשהו שהוא מאוד קרוב. הספר פותח במשפט הידוע, ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד לימור. וכולם זוכרים מן הסתם בחומש את המילה הפותחת ויקרא עם האלף הזעירה. נכון? אלף זעירה. מאוד בולטת. מישהו פעם שם לב שיש עוד ספר שנפתח עם אלף מיוחדת? זה מן הסתם חידוש, אבל זה ספר גדול מאוד, זה אפילו שניים. ספר דברי הימים, ספר דברי הימים, זה לא בחומר, זה בכלל לא ספר, זה לא בתנ"ך, זה לא, אין, לא אין בכלל, זה לא חומר. זה ברוח, זה לא בחומר. ספר דברי הימים, אני כבר לא זוכר, אבל פעם ידעתי אם זה אקסטנסיבי או סינטנסיבי או אינטנסיבי או... הוא בכלל לא סיסיסיבי, בכלל ספר דברי הימים. ספר דברי הימים פותח בפתיחה המתאימה ביותר, הכי יפה של דברי הימים, מקור 3, הוא פותח בתולדות, אדם, שת, אנוש, קינן, מעללאל, ירד, חנוך, מתושלח, למח, נוח, שם, חם, יפת, כך הוא פותח. א' של אדם רבתי. מאוד מעניין. ספר ויקרא פותח באלף זעירה, ספר דברי הימים פותח באלף רבתי. הערה מרתקת, שלא נתתי דעתי עליה אף פעם, אני מודה. היא מעניינת מאוד, אני רוצה להיכנס אליה לאט. בעל הכלי יקר אומר, הוא לא מדבר על האלף ועל האלף, אבל הוא אומר הערה מאוד חשובה לאלף הזעירה של ספר ויקרא. הוא דן הרבה למה. הוא דרך זה מרוויח נקודה אחרת. חז"ל אומרים שתינוקות של בית רבן צריכים להתחיל את לימודם בספר ויקרא. הביטוי של חז"ל במדרש, שספר ויקרא הוא ספר הטהרה. ספר הקורבנות הוא ספר הטהרה. והביטוי בחז"ל הוא יבואו טהורים ויעסקו בטהרה. התינוקות של בית רבן הם טהורים. יבואו טהורים ויתעסקו בטהרה. בעל הכלי יקר מחבר שני נושאים וכותב כך, מקור 2. ובילקוט מסיק למה מתחילים התינוקות ללמוד מן פרשת קורבנות? וזה מאוד מעניין, התפיסה החינוכית הזאת. לא בבראשית, שזה בעצם הדבר הכי טבעי, אלא בקורבנות. למה מתחילים תינוקות ללמוד מפרשת קורבנות? מה הקורבנות טהורים, אף התינוקות כן. צריך להבין את זה לעומק. מה זה מה הקורבנות טהורים, אף התינוקות כן? גם בית המקדש טהור, למה לא להתחיל בשמות? הקורבנות טהורים, מפני שהקורבנות בטעילים לגמרי לגמרי לשורשם. זה עניין הקורבן. אני משיב את הדבר לשורש שלו, למקור שלו. ספר ויקרא מתחיל בקורבן של עולה, אדם כי יקריב מכם. אם עולה קורבנו. בעצם המדובר הוא בזה שהאדם הוא הקורבן. האדם הוא המקריב. הקורבנות טהורים, דהיינו הם חוזרים לשורש, הם טהורים, הם ראשיתיים. אף התינוקות כן. וזה מבואר על דרך שמסיק בילקוט פרשת פנחס, על דרך שמסיק בילקוט פרשת פנחס, כבשים בני שנה, אנחנו בראש חודש. ואמרנו היום בתורה, בקריאת התורה, גם היום וגם מחר, כבשים בני שנה תמימים. חז"ל עומדים כבשים בני שנה שמחבסים אבונות האדם, עמוק מאוד, כבשים מלשון כביסה, ועושים אותו כתינוק בן שנה. זה עניין הקורבנות הטהורים. לא שהקורבן הוא טהור. אם הוא טמא, אז הוא פסול. כמו הרבה הלכות אחרות. אלא שהקורבן בוחן את הטהרה, בוחן את החזרה לטהרה. הם מחבסים את בני האדם ועושים אותם בני שנה. בעבור זה האלף קטנה. מדהים. למה האלף של ויקרא קטנה? רמז שהקטנים יתחילו כאן. ולימוד זה הוא בראש, כמו שאלף ראש לאותיות. הלימוד הזה הוא ההתחלה של הכל, כמו שאלף היא ההתחלה. אבל הלימוד של מה? הלימוד של להיות קטן. הלימוד של להיות טהור. דבר אחר, אלף, לא בגלל שזה ראש לאותיות רק, אלא פירוש המילה אלף, האות אלף היא מילה בעברית. והמילה אלף בעברית היא ללמוד, למילף, אולפן, יליף. דבר אחר, א', לשון לימוד, כמו ואלפך חוכמה. רמז שאין הלימוד מתקיים כי אם במי שמקטין את עצמו. וכן רמז שמשה זכה לקריאה זו. וכאן חתרתי כל הדברים. לפי שהקטין את עצמו וברח מן השררה ואמר, לא איש דברים אנוכי. כדי מסיק בילקות וכולי וכולי. ויקרא אל משה מופיע באלף זעירה, אומר הכלי יקר, חידוש עצום. למה קרא אל משה? בגלל הקוטן שלו. הרי מה הסיבה שהוא קורא אל משה? איך הסתיים ספר שמות? בזה שכבוד השם מלא את המשכן. עכשיו צריך להבין את זה לעומק. את המשכן בנה משה. אז אם משה בנה את המשכן, איך כבוד השם מלא את המשכן? מה, אין שם שום טביעת אצבעות של משה? אתם מבינים מה זה נקרא שמקטין את עצמו? הוא בנה את המשכן, אבל הוא לא תופס שם שום נפח. כבוד השם מלא את המשכן. ולא יכול משה לבוא. את המשכן יכול לבנות מי שלא משאיר בו שום טביעת אצבע. והקדוש ברוך הוא קורא לו. והוא קורא לו באלף זעירה. והקריאה באלף זעירה באה מהלא איש דברים אנוכי. מהאמירה של משה בהתחלה, מבקש להישאר שותק. לא לדבר, לא איש דברים. ואז כבוד השם מלא את המשכן. האלף של ספר דברי הימים מתחילה באלף רבתי. צריך בכלל להבין את הנושא של אותיות זעירות ואותיות רבתיות. מה רע באותיות רגילות? אז מסתבר שיש שלוש אותיות. יש א' או ב' או ג' בינונית, נכון? ויש רבתי ויש זעירה. האדם אמור להיות בינוני. בינוני במובן היפה של המילה, בינוני במובן הטהור, בינוני במובן של הרמב״ם. האדם אמור להילך בדרך הבינוני. ולכן האותיות, אתם יודעים מה זה אות בעברית? האותיות זה האותות, זה ההמשכות. אתה, אות. האותיות שדרכן מדברים אליו הן אותיות בינוניות. יש פעמים שמשהו חורג, ואז מדברים אליו באות זעירה או באות רבתי. האלף של אדם הראשון היא אות רבתי. אפשר לדרוש את זה לכל כיוון. אפשר לדרוש את זה לא לשבח. אולי זה חטא עץ הדעת של אדם. אפשר לדרוש את זה כן לשבח. אולי זה ההבדל בין להיות במקום שבו אתה ממתין שהשם יקרא לך, לבין להשפיע בעולם, שאתה צריך לעשות את זה באלף רבתי. ואז בכלל אין סתירה. ספר ויקרא הוא הספר שפותח באיך אני מפנה את עצמי לשמוע את קריאת השם. האם אני שומע את השם קורא אליי? היכולת שלי לשמוע את קריאת השם, הקדוש ברוך הוא קורא אליי, כל היום הוא קורא. היכולת שלי לשמוע אותו נמצאת בשתיקה שלי. לא ברעש השם. לא ברוח השם. לא באש השם. אלא בכל דממה דקה. ואם מישהו חושב שכל הדממה סותר את העשייה, סותר את הפעולה, בא ספר דברי הימים שמתאר את תולדות האדם, ופותח את זה באלף רבתי. לא כגנאי בכלל, כחיוב. ניתוח שהרבי מביא בשיחות בין ההבדל בין האלף הזעירה פה לאלף הרבתי פה, זה כל כך עמוק. שם בדברי הימים הקודש ברוך הוא לא קורה ואתה לא נשמע, אתה רק מתואר במה אתה עושה. ההיסטוריה מלאה בך. אתה אלף רבתי שמפעיל הכל, אבל זה יקרה רק אם אתה תהיה זה שכבוד השם יכול להיות מלא את המשכן שבנית, כי אתה לא השארת שם שום נפח, שום אגו, שום אצבע שלך. הפתיחה הזו היא פתיחה מאוד מאוד חשובה, היא פתיחה של ספר הטהרה, של ספר התינוקות. יבואו טהורים ויעסקו בטהרה. אבל אני חושב שהיא פתיחה לראייה חדשה קצת, יסודית מאוד מאוד מאוד, בפורים בכלל. כבוד ראש חודש אדר, אני רוצה לעסוק בפורים בשני דברים. האחד במילה פורים. במילה פורים. כולם יודעים פורים לנו, שכח, פורים, פורים. במילה פורים. במושג של החג, בתור פורים. פורים. והדבר השני הוא בדמות שנדמה לי שבתחרויות התחפושות היא עדיין תופסת מקום ראשון, אבל הוא נראה לנו הכי פחות מעניין. הוא או טיפש, או רשע, או לא מעניין, או אחשוורוש בעצמו. אנחנו מאוד אוהבים לדבר על מרדכי ועל אסתר, על המן, אפילו על חרבויני אנחנו מדברים שיעורים שלמים. אחשוורוש נראה לנו סתם בן אדם. אחשוורוש. אחשוורוש. מה כבר אפשר לעשות מהאחשוורוש? גם ככה, נכון? הוא ככה מצויר תמיד. כזה טמבל כזה, נכון? לא... רשתי, לכת, עכשיו חוזרת. לא מרשים. לא מרשים. אני רוצה לדבר על פורים ועל החשבירוש, ועל החשבירוש אני רוצה לדבר מכיוון אחד. קראתי לשיעור פורים, ואין כאן טעות בכותרת. כתוב אחשירוש. אחשירוש כתוב. זה לא טעות וזה לא בגלל פורים. זה לא טעות. זה מכוון. מקור חמש. עוד רגע נחזור לפורים. מה יש להגיד על פורים? בכלל עוד שנייה. מקור חמש. והיא בימי אחשבירוש. אני צריך לשיר את זה, אבל פה לא שיר. טוב, האם ימי אחשבירוש? הוא אחשבירוש המולך מהודו ועד כוש, 27 ומאה מדינה. כאן הוא נקרא אחשבירוש עם וו. נכון? וכך הוא מופיע כל המגילה. עד פרק יוד. זוכרים את פרק יוד? שלושה פסוקים. לא קשה לזכור אותו, כולם שם מרישים כשמגיעים למס. זוכרים, וישם המלך אחשבירוש מס על הארץ ויהיה הים, זה שליש נגמר על התנהגות טובה בפרק, אחרי זה וכל דברי מרדכי ודברי הימים למלכי מדי ופרס, סוף. נכון? שם מופיע, וישם המלך אחשבירוש. כך מופיע, מי שכותב מגילה, ישים לב לזה גם מי שקורא. ישים לב שם לבעיה, אחשבירוש. אני זוכר פעם שמישהו התעקש שיש טעות במגילה וצריך להחליף את המגילה, אבל זה אחשבירוש. מי שהיה צריך לענות לו, גם לא היה במצב כזה שאפשר להסביר שזה נכון. זה עשה בלגן, זוכר? שזה עשה בלגן גדול. אחשבירוש. מס על הארץ ויהיה הים. שבוע שעבר ראינו שכשחרבונה עברת את השם בגלל הקידום, מאלף להי, אז הוא שווה דרשות גדולות. עד כדי כך שהוא אליהו כזה, נכון? הוא עושה את ההפיכה הגדולה, הוא מגלה את הכל. אחשבירוש הופך לאחשבירוש. אז בעצם שני דברים אני רוצה לעסוק בזמן הקצר שלנו עכשיו. א', מי אתה אחשבירוש? אבל מי אתה אחשבירוש על הרקע הזה, של האחשבירוש ואחשבירוש. ב', ובזה אני מתחיל, כל חג שמו מעיד על מהותו. נכון? פסח, נקרא פסח, כי השם פסח על בתי בני ישראל. אתה רוצה לדעת את מהות החג? פסח. אתה רוצה לדעת את מהותו של סוכות? הוא נקרא בתורה סוכות. גם חגים שאנחנו נוהגים לקרוא להם בשמות אחרים, השם בתורה הוא השם המהותי. השם המהותי, מה מתרחש בראש השנה, זה יום הזיכרון. זה כך נקרא בתורה. יום הכיפורים. בסדר? זה בלי פסוק שאומר, לכן קוראים לפסח פסח. כל ילד מבין שלכן הוא נקרא פסח. כי השם פסח. פורים עוצרים במגילה ואומרים, אנחנו גם רוצים להגיד לכם איך נקרא לחג ולמה. כלומר, הפעם זה כבר לא רק דיון. זה בוודאות. אין אפשרות אחרת, נכון? מקור 4. על כן קראו לימים האלה פורים. על שם הפור. עכשיו, אני לא הוועדה להתנגדויות לאמן עכשיו, למה הוא זכה שהוא יקבל את התזבו. זה בטח ילך לאמן ונהפוך הוא. לא, לא, לא לכיוון הזה. הפור, זאת הסוגיה שמאפיינת את פורים? כלומר, מה קרה בפורים? תשאלו ילד, מה קרה בפורים? הוא יגיד לכם, המן הפיל פור ויצא לו אדר? נראה הדבר האחרון שהייתי מעלה כאפשרות. זה השם על כן קראו לימים האלה פורים, ובאמת המקרא בעצמו ממשיך, על שם הפור, כי אף אחד לא היה מבין למה. אם היו אומרים על כן קראו לימים האלה פסח, אף אחד לא היה צריך להסביר על שם הפסיכה. על כן קראו לימים האלה סוכות, אף אחד גם לא צריך להגיד על כן. אני יודע את זה לבד. זה באמת צריך שסביר לי למה. על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור. כלומר, אתה גם מסביר וגם לא הבנתי. מה פתאום? אז דיברנו על חרבוינה ועל מרדכי ועל אסתר. הפעם אני רוצה לדבר על הדברים הכי חשובים. אחשוורוש הוא מספר אחד בתחפושות, ופורים זה פורים. למה פורים? לא למה לא כל יום פורים, למה פורים הוא פורים? ההסבר הרגיל שבדרך כלל נוהגים ללכת בו, וזה דיברנו פעם, שמה שהפיל המן את הפור ונפל בחודש אדר, הוא חשב שזה היה החודש שבו מת משה והוא צדק, ולכן הוא אמר, הצלחתי, אבל לא ידע, נכון? שבאותו החודש גם נולד. טוב, זה לא עונה לשאלה ששאלתי, כי זה לא מסביר את הימים האלה, זה מסביר את הפור שלגבי החודש. אבל למה קראו לימים פורים? אדמו"ר הזקן מסביר דבר מאוד עמוק. מופיע, זה דבר מפורסם אצל כולם, אני רק אומר לכם שמקורו מאוד קדום, זה בתיקוני זוהר ובמקומות אחרים, יש ביטוי ידוע שתמיד מדברים עליו שפורים ככיפורים. האמת היא שבמקור זה מופיע הפוך. שכיפורים זה כפורים. קשה לנו להגיד את זה, כי זה נראה כאילו מה תלוי במה. אז כפורים, כך נאמר על יום הכיפורים שהוא כפורים. הזכרנו בפעם הקודמת את דברי חז"ל שכל המועדים עתידים לבטל, חוץ מפורים. אבל באותו מקום שחז"ל אומרים את זה, ישנה דעה נוספת, ובה כתוב, כל המועדים עתידים לבטל חוץ מפורים, וכיפורים. כלומר, גם פורים וגם יום הכיפורים. מה משותף לפורים ויום הכיפורים? דבר מאוד מעניין. אם הייתי קורא לחג בתורה בשם גורל, זה לאיזה חג? ליום הכיפורים. כל עבודת היום זה גורל. שעיר אחד להשם, שעיר אחד לעזאזל, וכל עבודת היום זה עבודת הגורלות. כלומר, כל הסיפור בעצם מסתובב סביב גורל. שמים לב לזה? זה דבר מדהים. ויום הכיפורים הוא כפורים. פור פירוש גורל. וכפורים זה גורלות. ואלה שני השעירים שמאופיינים על ידי הגורל נטו. לכן זה לא דרשה רחוקה כל כך שכיפורים זה כפורים עם פור שווה גורל. תתעלמו מפורים, אין פורים עכשיו. אתם יודעים מה זה כיפורים? ודאי שזה כפרה. אבל אתם מבינים את הדרשה של התיקוני זוהר? שכיפורים, אתה רוצה להבין אותו? אתה חייב להבין את סוגיית הגורלות. לדקה אחת. בזה אני רוצה להתחיל. מה זה גורל? מתי אני מטיל גורל? עכשיו לא מדובר על ילדים. עכשיו מדובר על הקדוש ברוך הוא שאומר לי להטיל גורלות. מתי אני מטיל גורל? כדי שמשהו ייבחר בגורל, בוא נזכר רגע בהגדרות. זה גם ההגדרות ההלכתיות, אבל ההגיוניות. זאת אומרת שאין שום נתון שכלי שעל פיו אני יכול להכריע. נכון? אילו היה נתון הגיוני שעל פיו אני יכול להכריע, אני לא צריך גורל. לכן אומרים חז"ל ששני השעירים של יום הכיפורים חייבים להיות שווים במראה, בקומה, בסדר? בזמן, הם שווים לחלוטין. אני לא אוכל לעולם להכריע איזה מהם הולך לעזאזל, ואיזה מהם עולה להשם, ועליו יאמר לפני השם, תתהרו. אין לי יכולת, נכון? זה עצם עניין הגורל. אני רוצה יותר להגדיר את המילה גורל. אמרתי שהגורל הוא למעלה מהיכולת השכלית להכריע. נכון? אבל הגורל הוא גם למעלה מעוד משהו. למעלה מההכרעה השכלית יש הרבה פעמים את החשק, את הרצון. נכון? את המוטיבציה הראשונית. מה שקוראים רבותינו אצל הקדוש ברוך הוא את העלה במחשבה. רצה הקדוש ברוך הוא. נכון? כשאני רוצה משהו, יש לי נטייה לרצון מסוים. אבל כשאני אומר לך, תעשה גורל, אני משבית גם את הרצון, לא רק את השכל. זה נכון? כלומר, גורל בעצם שם בהשבתה כל אפשרות מובנת שיכולה להכריע בהכרעות בעולם בין ספקות. אני עושה משהו או כי הבנתי שזה נכון, או כי בא לי. אלה שתי האפשרויות בחיים, נכון? הגורל משבית את שתיהן. אין לי פה לא רצון שלי, כי שניהם שווים לגמרי, ואין לי שום יכולת להכריע פה שכלית בין זה לזה. אני אגדיר את זה, את מה שאמרתי עכשיו, במשפט שייתן לנו פשוט פתיחה להמשך. אבל זה אותו דבר, אבל זה מאוד עמוק. אני הרי לא מדבר עכשיו על הכרעה שכלית שלי בין איזו חולצה לבחור בחנות. אני מדבר על הכרעה שכלית באיך לקיים את מצוות השם. נכון? נכון? הקדוש ברוך הוא אומר לי תעשה. אז כשהקדוש ברוך הוא אומר לי תעשה, הוא נותן לי בדרך כלל כלים שבהם אני יכול להבין. בסדר? מה הכלים שאני יכול להבין? תלמד את הסוגיה. תברר. בעברית אחרת, יש כלי המשכה. חוכמה, בינה, רצון, דעת. בסדר? תלמד. זה נקרא להמשיך. כל דבר בתורה מתברר על ידי החוכמה שלי. היא מוגבלת מאוד. היא החוכמה האנושית שאני יכול להגיע אליה במגבלותיי. אבל התורה עצמה היא חוכמתו של הקדוש ברוך. ובחוכמה שלי אני מברר אותה. אמת? בחוכמה שלי אני מברר אותה. מה זה לברר? מה זה לברור? יש טוב, יש רע, ואני בורר. כשיש גורל, אין המשכה. בסדר המושג עכשיו? כלומר, זה אותו דבר. אני רק השתמשתי בכוונה במושג שיעזור לנו להמשך. בסדר? כשיש גורל, אני לא ממשיך משהו הנה, אלא אני בטל ומבוטל. א', זעירה, 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 זעירה. כבוד השם, אתם תראו בהמשך, יותר ממלא את המשכן. מקיף הכל. מסובב הכל. אני לא יכול להמשיך, אין לי יכולת לגעת, אין לי יכולת להגדיר, אין לי יכולת להסביר, אין לי יכולת להבין את זה בכלל. בסדר? אין לי יכולת לנבא תרחיש. אין לי יכולת להשפיע. גורל. ככה. איך כתוב בפסוק אצל הנביא? אהבתי אתכם. אמר השם, מלאכי, ואמרתם, במה אהבתם? באה התשובה, הלא אח עשיו ליעקב, ואוהב את יעקב, ואת עשיו שנאתי. על פי התשובה, אפשר להבין מה לא הייתה השאלה. אם השאלה הייתה במה אהבתנו, במובן של איך אנחנו רואים את האהבה, הייתה צריכה להיות תשובה, הוצאתי אתכם ממצרים. נתתי לכם את התורה. די דיינו. נתתי לכם את המן. נכון? קראתי לכם את הים. אתם מבינים למה אני קורא המשכה? קוראים לזה ממלא כל אלמין. הגעתי אליכם באיזושהי דרך שאתם יכולים לגעת בה. כנראה לא זאת הייתה השאלה, כי התשובה לא קשורה. אתם יודעים מה התשובה? במה אהבתנו? כלומר, במה בא לידי ביטוי שהאהבה הזו היא אלוקית, היא אינסופית. היא למעלה מהטעם, היא למעלה מהדעת, היא למעלה מההיגיון, היא גורל. הלא אח עשיו ליעקב. כמו שני הסעירים. שווים לגמרי. הכל אותו דבר. ואוהב את יעקב ואת עשיו, שנאתי. גורל. אתם מבינים מה קורה בפורים? לפורים לא קוראים על שם מה שהתרחש. אני הייתי קורא לפורים יום התפילות. הייתי קורא לפורים יום ההמלכה. הייתי קורא לפורים יום ההתייהדות של העולם. אירועים כל כך גדולים. לא, אל תקראו לזה בטעות כך. על כן קראו לימים האלה פורים. והפסוק מדגיש, על שם הפור. זה למעלה, למעלה מכל ההגיונות שלך. זה לא קשור לשום דבר שאתה יכול לקלוט. זה ונהפוך הוא. זה ככה. במגילה הזאת אין תארים, יש רק יהודים. זהו. ויגידו לאמן את עם מורדכי. אם מזרע היהודים מורדכי חבל על הזמן. על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור. הניסיון של המן הוא לפגוע בגורל. המן ששמח שנפל לו בחודש אדר, מנסה לפגוע בגורל, מנסה לפגוע באין סוף, מנסה לפגוע בדבר שהוא מקיף, שהוא לא קשור אלינו במובן שניתן למשוך ולהמשיך ולקלוט אותו. לכן כל המועדים בתהילים חוץ מפורים. דיברנו על זה. כי כל המועדים בתהילים זה כמו המילה שהסברנו של נר שבטל אל מול השמש. כי כשהתגלה האור של הגאולה הגדולה, אז הנר של גאולה ממצרים שכאן נותן לי את האור בכל חדר החושך שאני נמצא, לעתיד לבוא יהיה נר באור הגדול. אבל מהו האור של פורים? ונהפוך הוא. אז לעתיד לבוא, רק ונהפוך הוא, יהיה יותר ברור. אז פורים לא בטל. ומהו האור של כיפורים שהוא כפורים? גורל. למה הקדוש ברוך הוא מקבל אותי בתשובה? למה? כי לפני השם תתהרו. כתוב בספרים הקדושים, לפני השם, אתם זוכרים, והכהן הגדול, אף הוא היה מתכוון כנגד המברכים, ואומר להם, תתהרו. לפני השם תתהרו. לפני השם זה למעלה, לפני, למעלה משם הוויה, למעלה ממה שאני יכול להבין פה. את זה אי אפשר להמשיך הנה. הרמ"א דן בשוני בין השם אחשי ראש לכם השם אחשוורוש. יש לרמ"א פירוש על מגילת אסתר. לרמ"א, לרמ"א איסרוויש, לרמ"א של השולחן ערוך, יש פירוש מדהים על מגילת אסתר בשם מחיר יין. מחיר יין. ובפירושו למגילת אסתר בפרק האחרון, בפרק י', הוא שם לב למילה אחשי ראש, הדברים שלו לא מובאים פה כולם, מובא פה רק קטע קטן. אני אגיד לכם מה הוא אומר, כדי לומר את זה קצר, כדי לא לקחת מהזמן. אומר הרי מה, השם אחש וירוש, שמופיע כל המגילה, מפורש על ידי חז"ל, כמעט תמיד בדרך שלילית. אחש וירוש מפורש על ידי חז"ל, שבימיו נעשו ישראל ראשים. פירוש אחד. זה מופיע פה במקורות. מגמרה במסכת מגילה. אולי נראה את זה בשנייה אחת, בלי להיכנס יותר מדי. אתם רואים מקור שש. אז יש כאן ארבע דעות של המוראים. אח של ראש, הכוונה היא כמו אח של נבוכדנצר, אח של המן. אל תתפעלו ממנו, מגמותיו רעות. בשורה הרביעית במקור שש, ושמואל אמר שהושחרו פניהם של ישראל בימיו כשולי קדירה. אחשוורוש, הוא רואה פה את העניין של שחרות, שחור. רבי יוחנן אמר, כל שזוכרו אמר אח לראשו. רק להיזכר בו וחבל על הזמן. רבי חנינה אמר, הכל נעשו ראשין בימיו. בסדר? יפה מאוד. בא הרמ"א בסוף מגילת אסתר ואומר, רגע, 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 עכשיו, אחשי ראש זה משהו חדש. פלפלות. הוא אומר, מה זה אחשי ראש? עכשיו אין את הוו. ובאחשוורוש הוא רואה בעצם שתי מילים שונות שהפכו למילה אחת. אחרית וראשית. והוא מביא את זה בשם מדרש, הוא לא מביא את מקורו. לא מצאתי, אבל הרמ"א אומר איתה במדרש. אני בטוח שצריך לחפש טוב, יש את זה בטח באיזשהו מדרש. הרמ"א מביא את זה ממדרש, הרמ"א עצמו זה מקור מספיק. הרמ"א אומר איתה במדרש, מקור שבע, שאחש וירוש, תחזיקו טוב, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. זה רק תחפושת. שאחרית וראשית שלו. אחשי ראש. אני כתבתי פה אחשי ראש, זה שלי. אחשי ראש. הרי מה אומר את זה על אחשי ראש? תמחיקו את הוו במקור שבע. הרי מה אומר את זה על אחשי ראש של פרק י'? איתה במדרש שאחשי ראש זה מי שהאחרית והראשית שלו. אתם יודעים מה הפירוש של זה? האחרית והראשית, במילה אחשי ראש, א', ח', ש', ר', ש', מעורבבים והופכים למילה אחת. נכון? הם הופכים למילה אחת. בסדר ההגיוני בעולם יש ראשית, ויש אחרית. ויש סדר בין הראשית לבין האחרית. בסדר? הם שני דברים אחרים לגמרי. כך אני יכול לעכל את הכל. אני שואל, איך הדבר מופיע בעולם פה, ואיך הוא פה, ואיך הוא פה? יש הבדל, יש הבדל בין קדושתה של ארץ ישראל לקדושת מקום אחר. יש הבדל בין רמתו של אדם א' לרמתו של אדם ב'. יש הבדלים, נכון? יש ראשית ויש אחרית. יש אין סוף שלבים באמצע. יש היגיון. יש איזושהי השתלשלות הגיונית. חוכמה, בינה, סדר. אבל האמת, 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 שלמעלה מכל זה, למעלה מכל זה, בלי ראשית, בלי תכלית, ולא העוז והמשרה. נכון? כל מה שאני מדבר על מימד הזמן, על פעם והיום, זה הכל בכלים שלי. אבל למעלה מהדעת, למעלה מהשכל, למעלה מההבנה שלי, בלי ראשית, בלי תכלית. אחרית וראשית נעשים אחד. התחלתי את הדברים בהתחלה בשתיקה ובדיבור. אתם יודעים מה ההבדל בין שתיקה לדיבור? ישנן שתי שתיקות. יש שתיקה שהיא נמוכה מהדיבור. למה הוא שותק? כי הוא לא יודע מה להגיד. אז הוא שותק. זו גם שתיקה מאוד חיובית. אם תשתוק, תלמד. תבין. נכון? אם הייתי שואל דוגרי, איך מבינים את המשפט המפורסם, סייג לחוכמה, שתיקה? היו מסבירים את זה כך. נכון? כדי להחכים, ודאי שצריך לשאול שאלות, אבל כדי להחכים אתה צריך להקשיב. אז השתיקה היא אמצעי. נכון? כשתדע, תדבר. אבל ישנה שתיקה אחרת לגמרי. ישנה שתיקה שהיא למעלה, למעלה, למעלה מכל הדיבורים. הדיבורים מתארים תהליך שאני יכול לעכל אותו, להבין אותו, לגעת בו לפי סדר. אבל יש משהו למעלה מהדיבור. הוא שתיקה. זו מדרגה אחרת לגמרי לגמרי. חז"ל אומרים שיחזקאל, כשראה את מעשה המרכבה, אתם זוכרים? פרק א' ביחזקאל, זה הפרק שבו רואים את מעשה המרכבה. אנחנו אומרים תמיד שזה הפרק שנרדמים איתו בוותיקין של שבועות. וזה טוב ככה, כי זה שמה. שמה מתאר יחזקאל במקור 8, הוא רואה מראה דמות אדם, הוא רואה שם דברים מופלאים, לא יודע כלום, לא מבין כלום, ושם כתוב במקור 8 כך. וערה כעין חשמל, אלקטריק, וערה כעין חשמל, כמראה אש בית לה סביב, ממראה מותניו ולמעלה וממראה מותניו ולמטה, ראיתי כמראה אש ונוגה לו סביב. נעזוב את הכל, רק החשמל. שואלים חז"ל בגמרא, מהי חשמל? מה זה חשמל? אמר רב יהודה, חגיגה דף י' ג', אמר רב יהודה, חיות אש ממללות. חשמל. חטא שין זה כמו חיות אש. חיות אש זה מלאכי אש. חיות אש ממללות. מה זה חיות אש ממללות? אומר רשי, חיות אש ממללות, רואים במקור 8 את רשי? אש יוצא מדיבורן. יחזקאל רואה חיות, מלאכים, חיות הקודש, שאש יוצא מדיבורן. נפלא. עכשיו אני חוזר לגמרא. מהי חשמל? תראו, זה מדהים. אמר רב יהודה, חיות אש ממללות במתנית התנה, איתים חשות, איתים ממללות. חש זה לא חיות אש, זה רחוק. חש מל, חשמל, מעניין מאוד אחרי זה מאיפה בא המושג חשמל. אבל חשמל זה שרואה יחזקאל את חיות הקודש, זה פילי פלאות, תשמעו. איתים ממללות, ומה ההפך ממללות? שותקות, דוממות. חש, כמו חשאי, בחשאי. איתים חשות, ואז פירוש המילה חש זה מה? שתיקה, איתים ממללות. ויראה כי אין חשמל. מתי חשות, מתי ממללות? גבלת. בשעה שהדיבור יוצא מפי הקדוש ברוך הוא, חשות. ובשעה שאין הדיבור יוצא מפי הקדוש ברוך הוא, ממללות. מה גבוה יותר? השתיקה או הדיבור? אתם יודעים מה זה דיבור? דיבור זה לקחת רעיון אינסופי ולהדביר אותו במילים. להוציא אותו לתוך מסגרת של גבולות ולהכניס אותו לכלים מדידים. דבר, דבר, אני לא מבין, דבר. אתם מבינים מה רוצה רב נחמן כשהוא אומר שהוא ישתק עד שהעולם ישמע? לא רוצה לדבר. הייתי בסרט הזה. חש מל זה עיתים חשות, עיתים ממללות. מופיע בחסידות, תחזיקו טוב. החש שראש זה הקדוש ברוך הוא, שכשקולטים את המלך הזה, אחשי ראש שאחרית וראשית שלו, אחד, קולטים את החש, את השתיקה. האם אין סתירה בין אחשי ראש ששותק מלמעלה לבין אחשי ראש? שבימיו היו פניהם מושחרים? בכלל לא. תשמעו, זה דבר מדהים. דמיינו בעצמכם משל הכי פשוט. יושב מורה הכי טוב בעולם, רב שמעביר איזה משהו שאי אפשר לתאר בכלל. ויושבים תלמידים חמודים, צעירים, ככה. והכל בנוי שלב על שלב, מתודה מדהימה, הכל מסודר. חלק מבינים ברמה כזאת, חלק ברמה כזאת, כולם קשובים. 10, פרס החינוך. ואז, הוא ברגע מסוים מרגיש, אני לא יכול להמשיך. והוא מתחיל לרחף רגע לעולם שלו. הוא שותק. הוא מרגיש שלסדר עכשיו את החוטים ללמטה, זה בכלל לא רלוונטי. עכשיו, כשהוא שותק, המצב הוא יותר גבוה או יותר נמוך? מה? הרבה יותר גבוה. אבל מה עושים אז התלמידים? מתחילים לזרוק שולחנות. נכון? מתחילים להשתולל. המנהל עובר בחוץ. הוא אומר, הוא איבד שליטה. אתם מבינים שזה הולך לגמרי ביחד? כשהוא עולה מעל היכולת להמשיך, אז המקבל מתנתק כביכול. אבל בעצם בשתיקה הזאת, רק עולים עכשיו למקום הרבה יותר עליון. תכלס, אתם יודעים מה נראה למטה? נעשו כולם ראשים. הוא השתתק לגמרי, הוא השתגע. הוא לא מעביר כלום. אחשי ראש. לפעמים כשהקדוש ברוך הוא שותק, ואתה לא יכול להבין, אז המן יכול להתחיל לשחק פינג פונג. ואז אומר המן, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. אומרים חז"ל בגמרא, ישן הוא מי שאמרו עליו אחד. נרדם. עברתי ליד הכיתה, נרדם לגמרי, המורה נרדם. נרדם. זה הזמן להפיל פור. אבל דווקא כאשר מלכו של עולם עובר מהדיבור לשתיקה. אז העולם עולה למקום אחר לגמרי. כאן בעולם הזה זה מובן חלקית. רק לעתיד לבוא, כשפורים יהיה, אז נתחיל להבין את אחשי ראש. שאחרית וראשית שלו אחד. שככל שהוא יותר חש, פחות אש יוצא מהמלאכים, ולמטה זה נראה כאילו בלגן, ואין שליטה, איבדו קונטרול פה בהנהלה. אף אחד לא נמצא. בלגן. הכל בלגן. שם הוויה לא מופיע. שם השם מוסתר. הפקר. הפקר פטרושקי אמרו פעם ביידיש. הפקר. כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. החבר'ה משתוללים. הרב נרדם. חש ראש. הדיבור בא מהחוכמה. השתיקה היא למעלה מהחוכמה. אתם זוכרים שאמרתם שסייג לחוכמה שתיקה זה מה? אם נשתוק אז נבין, כלומר למטה מהדיבור? אז בואו נראה רגע את המשנה. מקור 10. רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא, זוכרים את רבי עקיבא? ובואו נעמוד עוד שנייה. ואם זה נכון מה שאנחנו אומרים, זה דבר מופלא עכשיו. רבי עקיבא אומר, שחוק וקלות ראש מרגילין לערווה. ועכשיו בא רבי עקיבא ואומר, כמה הצעות טובות. מסורת, סייג לתורה. מי שיש לו מסורת, איך אתם מבינים את המילה סייג? מה זה סייג לתורה? מקדם, דרך לקראת. נכון? למרות שסייג בדרך כלל זה מה? ועשו סייג לתורה, מה זה? גדר. זה, כן, אבל זה גדר שאיתה אפשר להגיע. מסורת, סייג לתורה. טוב, הלאה, נו. מעשרות, סייג לאושר. תעשר, תתעשר. יפה. נדרים, להקפיד בנדרים, סייג לפרישות. נו. סייג לחוכמה, שתיקה. איך היה צריך להיות כתוב? שתיקה, סייג לחוכמה. כך היה צריך להיות כתוב, אם צדקנו. אבל טעינו 100%. אם היה כתוב שתיקה, סייג לחוכמה, אז הפירוש היה שבאו להסביר לנו שמתודית, ככל שההקשבה תגדל ואתה תשתוק, אתה תוכל להבין. המדובר על שתיקה שמתחת לדיבור. אבל אתם יודעים על מה עכשיו מדובר? למעלה מהחוכמה, למעלה מכל היכולת להוריד את הדברים מהחוכמה, אתם יודעים איפה החוכמה נמצאת? בראש. אתם יודעים מה יש מעל הראש? את זה לוקחים הכי הרבה לתחפושות בפורים. זה כתר. כתר ייתנו לך השם אלוקינו. הכתר הוא לא בראש, הוא למעלה מהראש, הוא רק צריך להיות מתאים. מראה בסנדרין אומרת שככה היו בודקים אם המלך מתאים להיות מלך או לא, אם זה נכנס לו טוב בראש. כתר זה משהו שמחתר אותך. כתר זה שתיקה. המילה כתר בעברית זה כתר, כותרת, כתר, והמילה כתר מופיעה בפסוק בדניאל בצורה לגמרי אחרת. מי שלא זוכרים את זה מהפסוק בדניאל אולי מכירים את זה ממקום בכוזרי, ומי שלא מכירים את זה אולי מספרות טובה. שמילה. כתר לי זער. אתם יודעים מה פירוש כתר לי זער? כשבא המלך אל החבר והוא אומר לו, מי אתם ומה? אז הוא אומר לו, כתר לי זער והוכיח לך גדולת העם הזה. לא כתר בקוף, כותר. זה הפוך, זה תדבר הרבה. כתר זה בעברית מנומסת סתום את הפה. או, please wait. אתה לא יכול לעכל את מה שאני אומר לך. כתר לי, זהר. ביטוי בדניאל. מי אומר שסייג לחוכמה שתיקה? מי אומר שסייג לחוכמה שתיקה? רבי עקיבא. אני חושב שהזכרתי את המדרש הזה 1,000 פעם עם עצמי ובלימודים, ואף פעם לא שמתי לב מעולם לדבר שהפך עכשיו אצלי למרכז של כל הסיפור. ובזה אנחנו עומדים. מקור אחרון. אמר רב יהודה, אמר רב, כל דממה דקה. אין אסתר מגדת את מולדתה ואת עמה. פורים, הגורל, אחשוורוש. למה רק תהורים יכולים להיכנס לויקרא כשכבוד השם מלא את המשכן ואני לא תופס? אמר רב יהודה, אמר רב. זהו, תשמעו, זה פילי פלאות. בשעה שעלה משה למרום, מצאו לקדוש ברוך הוא, מה הוא עושה? מה עושה הקדוש ברוך הוא? שיושב וקושר כתרים לאותיות. הוא קושר כתרים לאותיות. אגב, הוא לא מכתיר כתרים, הוא קושר, שלא ייפול, כמו הגמרא בסנהדרין. אתם יודעים מה זה אות? המשכה. אות היא ביני וביניכם. נכון? אות? את הבוקר וגם לילה? מה זה אתה? לבוא. עתי. נכון? אות זה מי א' עטף. עם ו' מלמעלה למטה. אות. נכון? אתם יודעים מה עושה הקדוש ברוך הוא? כשהוא רואה אותו שם משה במרום, מה הוא עושה? מה הוא עושה? הוא קושר לאותיות כתרים. האותיות זה מהחוכמה. זה מיוד קי וו קי. זה מהחוכמה עד שאני אבין את זה בשכל שלי. אבל זה כל היופי של התורה שהיא יורדת לגשמיות כמו שלי. ואני רואה את האיתות. כמו וינקר. ילד קטן כשהוא רואה וינקר, הוא אומר, סימן שיש פה וינקר. הוא צודק. כי זה אות שיש וינקר. הוא גדל קצת והוא אומר, סימן שיש פה פח. יפה. הוא גדל עוד והוא אומר, סימן שיש פה ילדים באוטו. זה אות. התורה היא אותיות. אבל על האותיות יש כתרים. האותיות הם מה שאני יכול להבין. הכתרים זה החש. זה הכתר. זה מה שבדיבור אני לעולם לא אבין. עכשיו תשמעו מה קרה אז. זה גבל. אמר לפניו ריבונו של עולם, מי מעכב על ידך? עכשיו אני רוצה להסביר במה מדובר. מדובר מתי? כשמשה רבינו מה? עומד, נו, לקבל תורה. נכון? עכשיו, מי מעכב על ידך? זאת אומרת, אם אפשר כבר לגמור, לא כי משה רבינו ממהר, כי שוגרים את הבנק. אתם יודעים למה היה כדאי למהר? למשל, היה אפשר לחסוך איזה אירוע קטן. למשל, שאתה אירוע צדדי. חטא העגל, שמעתם על חטא העגל? חזל אומרים שכל חטא העגל היה כי בושש משה לבוא. אומרים חזל, איזה 6 שעות פספוס. 6 שעות, זה הזמן, זה 6 שעות מבשרי לחלבי, לפי... 6 שעות, אז... אפשר אולי איזה כתר אחד לשים בנון ב' ונדון אחר כך? כל הכתרים חייבים היום לגמור? רגע. אמר לו, מי מרכב לידך? אמר לו, אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות. ועקיבא בן יוסף שמו. ועתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ. תעשו טובה, אל תקראו את זה כמו שפעם ילד קרא לי את זה, קווץ' וקווץ'. ועתיד לקרות על כל קוץ, לדרוש, תשמעו, עתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ. הקוצים זה מה שעושה את הכתרים. הקוצים של האותיות בספר תורה. מעל האותיות יש קוצים. אז איך אפשר לדרוש את הקוצים? אפשר לדרוש את האותיות? בשכל שלי אפשר לדרוש אותיות. את הוינקר אפשר לדרוש. פעם חשבתי שזה וינקר על פח. היום אני מבין ש... פעם הבנתי שהאות הזה היום אני... אבל עוד יהיה עקיבא בן יוסף שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ טילין טילין של הלכות. המקיף הזה, הכתר הזה, השתיקה הזאת, זה מה שצריך לחכות, כי רבי עקיבא עוד באמצע. היי אבל חטא, יש חטא רגל, נו, מה שעושות? ולרבי עקיבא יש עוד משהו לדרוש בכתרים, אין מה לעשות פה עם האותיות. בלי היכולת שעקיבא בן יוסף גילה לנו איך דורשים על כל קוץ וקוץ טילין טילין של הלכות. אתם יודעים מה זה טילין טילין? תל, תל, תל. איך לוקחים חורבן? תל זה חורבן. תל. ובונים עליו עוד, ובונים עליו עוד, ובונים עליו עוד, ובונים עליו עוד. אני הבנתי איך בונים על בניין, אבל הוא עתיד לדרוש טילין טילין של הלכות. אתם יודעים מה זה הלכות? איך מוליכים מלמעלה למטה ומלמטה למעלה. לא באותיות, בקוצים שעל האותיות. זה לא יאמין. אמר לפניו ריבונו של עולם, דבר כזה עוד לא ראיתי. הראו לי. זה לא ראיתי, אין דבר כזה. לדרוש על הקוצים של הכתרים לדרוש? לדרוש זה הרי להבין, ודרשת ושאלת וחקרת. אז איך אפשר לדרוש את הקוצים? הראו לי. אמר לפניו, אתה יכול לראות אותו, למה לא? חזור לאחוריך. אתה רוצה לפגוש את רבי עקיבא, אין שום בעיה. דיסטנס. מוישה רבינו, מדברים על רבי עקיבא עכשיו. הלך וישב בסוף שמונה שורות. ולא היה יודע מה הם אומרים. הוא יושב בשיעור למעלה ולא מבין מה מדברים, לא נעים. תשש כוחו. כיוון שהגיע רבי עקיבא לדבר אחד, אמרו לו תלמידיו, רבי מניין לך? מה למה מניין? ברור, הלכה למשה מסיני. או, נו, יופי. הוא יושב שם, מוישה רבינו, הזכירו אותו בכיתה. נתיישבה דעתו. חזר ובא לפני הקדוש ברוך הוא, אמר לפניו ריבונו של עולם, כאן הכל. יש לך אדם כזה, ואתה נותן תורה על ידי? נו, מה כתוב פה עכשיו? מה כתוב פה? אמר לו. אמר לו. שתוק! כך עלה במחשבה לפניי. אתם מבינים? זה לא שייך לדיבור, זה שייך לשתיקה. אחשי ראש. זה הרגע שבו אתה לא מבין איך זה מתפרט פה. חכו, תראו עד כמה הוא לא מבין. ואף פעם לא הבנתי את הקשר, זה גמרא מדהימה, אבל אף פעם לא הבנתי מה הקשר. עכשיו תראו, אמר לו ריבונו של עולם, הראתני תורתו. אוקיי, אני מבין שתורתו... היא למעלה מההמשכות, היא למעלה מהאותיות. אני מבין שתורתו זה הקוצים. אני מבין, לא מבין איך אפשר, אני מבין. הרי אין נסחרו. אפשר להבין איך העולם בנוי? אני רוצה לראות את מה קורה בעולם. מה לא, אין שום בעיה. אתה רוצה לראות את סחרו? חזור לאחוריך. לא מקרוב. קשה לקרוא, חזר לאחוריו. ראה ששוקלין בשרו במקולין. זה לא שסורקים בשרו במסרקות של ברזל. אחרי שהרומאים ימח שמם סרקו את בשרו של רבי עקיבא, זכותו יגן עלינו במסרקות של ברזל, הם מכרו את זה ביטליזים. זה היה יקר מאוד. זה נקרא שוקלין במקולין. כמה גרם בשר, רבי עקיבא, אתה רוצה? אתם מבינים מה כתוב פה? זה שדורש את הקוצים, כלומר את הכתר, את השתיקה. עד כדי כך נעשים ראשים בימיו? עד כדי כך הושחרו פניהם? כלומר יש כזה נתק? יכול להיות מצב שאותו שוקלים במקולים? יש היגיון לעולם הזה בכלל? אמר לו, שתוק! הוא שואל, זו תורה וזו סחרה? אמר לו, שתוק. כך עלה במחשבה לפניי. אתה רוצה להבין את פסח? אתה יודע מה צריך לעשות בפסח? לדבר. כמה שיותר. כל המרבה. אתה רוצה להבין את סוכות? אתה יודע מה צריך בשביל להיכנס לסוכה? למען ידעו דורותיכם כי בסוכות תושבתי. אתה רוצה להבין את פורים? שתוק. עד דלא ידע. שתוק. אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה. על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור. תעשה את האלף שלך הכי זעירה. כדי שתוכל לא להשאיר שום טביעת אצבע שתהפוך את זה לזמני. כדי שאנחנו נוכל לקבל את המשכן של משה עד עולם. צריך שיבואו טהורים ויתעסקו בטהרה ויוכלו להביא את הכל מלמעלה. מהכוח של רבי עקיבא לדרוש קוצים, כתרים, כשהמלך יושב וקושר כתרים לאותיות. כל הסוגיה של עד דלא ידע היא עלייה אל האחשי ראש, כמו שמוסבר בחז"ל שהרמ"א מביא שאחרית וראשית שלו יחד, ובהסבר הפנימי שכאין החשמל, השתיקה שלו אולי לא נותנת פה לראות, אבל זה מפני שהשתיקה מעלה הכל כל כך גבוה, לפעמים כאן אנחנו רואים את זה כל כך נמוך. החשק שלנו אז מיד הוא להגיב פה, נמוך. להגיב בגובה הזה. וכל כך הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא רוצה שנראה את הדברים במקום כל כך אחר. אבל בשביל לקלוט את זה, זה סייג לחוכמה שתיקה. כל ימיי גדלתי בין החכמים, אומר רבן שמעון בן גמליאל. לא מצאתי לגוף טוב, אלא שתיקה. גדלתי בין החכמים, זאת אומרת ששמעתי מאז ומעולם דברי חוכמה. אבל הרגע שבו הבנתי שהחוכמה היא הגדולה ביותר, כשאנחנו יצאנו לשחק, כי הרבי לקח אותנו יותר גבוה. כי מלכו של עולם אומר עכשיו נלך למקום יותר גבוה ממה שהיינו. המן חושב אז שזה הסוף. אנחנו מבינים שזאת רק ההתחלה אז. ערב טוב, חודש טוב ומבורך.